הנושא שהיום אנחנו נעסוק זה עדות בקידושין. נתחיל בדברי הרשב"א בדף ה' עמוד ב'. הרשב"א בדיבור המתחיל נתן הוא ואמרה היא, בהמשך דבריו של הרשב"א, הרשב"א שואל, ואם תאמר נתן הוא ואמרה היא, אמה היא אינה מקודשת גמורה? דאמרין לה לקמן בסמוך, היה מדבר עמה לזכי גיטה וקידושיה, ולא פירש, רבי יוסי הגלילי אומר דיו. ותרצו בתוספות דאחה בשלא דיברו, סליחה, קצת אצלי זה הסגנון האחר. נמשיך בדברי הרשב"א. שואל הרשב"א, אמרינן לקמן תן מלא לפלוני, ועד אמרינן לקמן תן מלא לפלוני וקדש אני לך מקודשת מדין ערב, דווקא בשחזרו ואמר לה בשעת נתינה הרי את מקודשת לי במנה זה שאני נותן לזה. הנתנו ולא פירש אינה מקודשת. כלומר, מה שהגמרא אומרת לקמן, תן מנה לפלוני וקדש אני לך מקודשת מדין ערב, זה דווקא כשהוא חזר ואמר לה, הרי את מקודשת במנה שאני נותן לזה. הנתן ולא פירש אינה מקודשת. ואף על פי שהדברים מראים דלדעת מה שאמרה לו נתן הוא, וכמי שפירש דמי, כלומר, הרי אנחנו רואים, היא אומרת לו, תן מנה לפלוני ואני קדש אני לך, והוא עושה מה שהיא אומרת, לכאורה הדבר מוכח שהוא נותן על פי מה שהיא אמרה. מכל מקום, העדת עדים בעינה, והמקדש בלא עדים אין חוששים לקידושיו. אם כן, כיוון שלא פירש כאן, ואפשר שלשם מתנה נתן ולא לשם קידושי, ואף על פי שהוא מודד לשם קידושי נתן לה, כמו שאמרה, אפילו אחי, אין כאן עדות שמיעה ולא ראייה לשם עדות. כלומר, הסברה נותנת שהוא באמת אמר על פי מה שהיא אמרה, כלומר שהוא נתן על פי מה שהיא אמרה, אבל זה סברה, אבל לא ראינו שהוא אכן נותן לה לשם קידושין, אלא שהם דנים על כוונת הלב ואין כאן עדות. אבל בשהיו עסוקים באותו עניין, כיוון שהוא מודה בעצמו, נתרצה בהם מעיקרה, הרי זה כאילו פירש עכשיו בשעת נתינה לדיבור הדנפשי כסמיך ויעיב. מעניין שהרשב"א כאן קצת הלשון שלו שונה ממה שהרשב"א אצלי בבית. וממש זה יכול להיות משמעותי, כי כאן, וכאן באמת למטה בהערות, מובא ההבדל בלשון, בגרסה. אצלי ברשב"א אצלי כתוב, אף על פי שהוא מוכח דלשם קידושי נתן לה, כמו שאמרה, כאן בלשון כתוב, אף על פי שהוא מודה דלשם קידושי. זה יכול להיות, זה משמעותי לגבי כל הבנת העניין כאן. בכל אופן, הפשט הפשוט ברשב"א, שאם אנחנו לא שמענו ממנו שהוא רוצה לתת את המעות האלה כדי לקדש את האישה, היא אמרה תן מנה לפלוני והקדש אני לך, או תן לי מנה ואני אתקדש לך, והוא נותן לה על פיה, נתנו ואמרה היא, הקידושין לא קידושין, כי הוא לא אמר שהוא, מה שהוא עושה עכשיו הוא עושה את זה לשם קידושין. הסברה נותנת שהוא עושה את זה לשם קידושין, כי זה מה שהיא אמרה עכשיו, וזה דומה להיו עסוקים באותו עניין. אבל כשהיו עסוקים באותו עניין, הוא גם כן דיבר, והוא אמר לה, בוא נתחתן, ועושים תוכניות של החתונה, ואז הוא נותן לה, ואנחנו מבינים שהוא נותן לה דאטה דה מה שדיברו עכשיו, אז הוא ביטא את כוונתו, והעדים שמעו מה הוא מתכוון. אבל כאן העדים רואים שהוא נותן, ולא, הוא לא אמר למה הוא נותן. אז זה לא נקרא, זה אין כאן עדות שמיעה ולא ראייה לשם עדות, אלא שהם מדנים כוונת הלב, ואין כאן עדות. כך אומר הרשב"א. אבני מילואים מביא את דברי הר"ן בסימן כ"ז בסעיף קטן י"ז, אומר הר"ן, תן מענה לפי מה שכתב הר"ן פרק כמה דקידושין גבי תן מנה לפלוני בדברי הרמב״ם, שיצריך לומר התקדשי לי במנה שנתתי על פיך. כלומר, אם היא אומרת לו תן מנה לפלוני והקדש אני לך, אומר גם הר"ן שאחר כך הוא צריך להגיד לה התקדשי לי במנה שנתתי על פיך. ואף על גבי אמרה תן מנה לפלוני וקדש אני לך, והוא נתן על פיה, אפילו אחי צריך לחזור ולומר התקדשי במנה שנתתי על פיך, ומשום דשתיקתו, אף על פי שנראה כהסכמה לדבריה, לא אכפת לי, כיוון זה יכול להישא אחרת. אבל שתיקת האישה הוא אבי כהסכמה, כיוון שנאסרת לאלמה, לא הייתה שותקת. כלומר, הר"ן אומר כך, זה שהאישה, כשאדם נותן קידושין לאישה והאישה שותקת, אנחנו בטוחים שהיא מסכימה. למה? כי זה מחייב אותה, כי היא לא יכולה להתחתן אם עכשיו נשואה לפלוני. לכן אם היא שותקת ברורה לנו הסכמתה. אבל כשהאיש נותן לה כסף על פי מה שהיא אומרת, תן מלא לפלוני וקדש אני לך, או תן לי מנה וקדש אני לך, והוא נותן על פי שתיקתה, זה עדיין לא מוכח, הוא נותן בשתיקה ולא אומר כלום על פי אמירתה, והוא לא אמר כלום, זה עדיין לא מוכח שהוא באמת מסכים לדבריה. למה? כי לא אכפת לו שיחשבו שהיא מקודשת או לא מקודשת, כי הוא יכול להתחתן גם עם אישה אחרת. משום דה לא אכפת לי, כיוון דה יכול לישא אחרת. והבני מילואים אומר שלכאורה לפי סברתו של הר"ן יוצא שאם בזמננו אנו, שאדם שנשא אישה לא יכול לעשות אישה אחרת בגלל חרם דרבנו גרשום, אז אם הוא לא רוצה שיחשבו שהוא נושא את האישה הזאת, אלא אם כן זה כוונתו, כי אחרת זה מחייב אותו, כמו שאנחנו רואים בשתיקת האישה הסכמה, אז גם שתיקתו של שעל פי דבריה יש לראות בזה הסכמה. ובזמן הזה אם אישה תגיד לאיש תן לי מנה וקדש אני לך, או תן מנה לפלוני וקדש אני לך, והוא ייתן, לפי הר"ן היא צריכה להיות מקודשת. כי הוא לא רוצה שיחשבו שהיא, אם הוא לא רוצה באמת לא מתכוון לקידושין, הוא היה אומר את זה, כי הוא לא רוצה שהאישה תהיה מקודשת לו, ואחר כך הוא לא יוכל לעשות אישה אחרת. היום גם לגרש אי אפשר בלי הסכמתה. מתוך חרם דרבי לגרשון. כך מסיק אבני מילואים. כל פנים, אנחנו רואים כאן הבדל בין דברי הרשב"א ובין דברי אבני מילואים. הרשב"א אומר שאם האישה אמרה תן לי מנה וקדש אני לך, והוא נתן על פיה, הבעיה היא לא שאנחנו לא יודעים מה הוא רוצה, זה בעיה של העדים. שהעדים מעידים על פי אומדנה, ועדות בקידושין צריכה להיות עדות של ראייה או שמיעה. כך אומר הרשב"א. העדים צריכים לראות ולשמוע שהוא רוצה לקדש את האישה ולראות שהוא מקדש אותה בפועל. לשמוע שהוא רוצה ולראות בפועל שהוא מקדש, ולא מספיק סברות שמסתם הוא מסכים וזה סבירות גבוהה שכנראה הוא מתכוון לשם קידושין, זה לא מספיק. כי בקידושין צריכים ממש עידוד. הר"ן לא אומר ככה. הר"ן אומר, אם יש לנו סבירות שבאמת הבעל נותן לשם קידושין, כמו שאנחנו רואים באישה, כן, באיש, אילולא היינו חושבים שלא אכפת לו, אלא כן אכפת לו, ככה הוא מבין גם אבני מילואים, כפי שהוא נושא את הנפקמינה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שכנראה זה רצונו של הבעל, אף על פי שהוא לא אמר, זה רק סברה, אבל אם זה סברה שמתקבלת, אז העדות היא מספקת, כי לא צריכים עדות שממש של שמיעה וראייה, אלא די גם בעדות על סבירות, שבאמת זה היה רצונו. אבני מילואים, בסימן למד א', מביא דברי המוארית, סימן למד א', סעיף קטן ד'. והוא מספר, זכורני בימי ילדותי, ראיתי תשובת אבא מרי, זה המבית, אביו של המוארית, אחד קידש אישה אחת, והיו פניה מכוסות, ולא ראו העדים אותה, אלא אחר כך כשהלכה, החזירוה ואמרו לה שתגלה את פניה, כדי שיוכלו להעיד. כלומר, מתוך צניעות, האישה הקלה מופיעה על החופה, עם כיסוי על פניה, והעדים לא רואים שום דבר. הם רואים אישה הולכת, אבל לא יודעים מי זאת. והוא מקדש אותה, ושם לה על ידה טבעת, והיא הולכת. קראו לה חזרה לראות מי זאת. אמרו לה שתגלה את פניה, כדי שיוכלו להעיד. ואז ראו אותה. האם הקידושין באופן כזה הם קידושי? או כיוון שבשעת הקידושין הם לא ראו את האישה, ולא ידעו מי האישה מתקדשת, אז הקידושין האלה לא מועילים, צריך לקדש אותה עוד פעם. והעריך לצדד שלא לחוש לקידושין. כלומר, הקידושין האלה אינם קידושין. הועילו באותה שעה שנתקדשה, לא ראו אותה. הווה למקדש בלא עדים. אף על פי שראו על אחר מכן, אין חשש. כך אומר המבית. מצטט אותו המוארית. והוא מביא תשובה של הרשב"א, שהרשב"א גם כן דן בדבר דומה, בשניים שהיו עומדים מאחורי הגדר, ושמעו שאמר ראובן ללאה, התקדשי לי באתרוג. אבל לא ראו נתינה ממש. אפילו ראו אתרוג יוצא מתחת ידה. אחר כך הם הסתכלו, ראו שהיא מחזיקה את האתרוג, שעליו מדובר שבו הוא מקדש אותה. אין כאן חשש של כלום. אפילו היא מודה שלקחתו לשם קדושים, דעדות ידיעה וראייה ממש בעינה. שוב פעם הלשון של הרשב"א, צריך עדות של ידיעה וראייה. הם לא ראו, זה מסתבר שהוא נתן לה את האתרוג, כי עכשיו אנחנו רואים את האתרוג, ומקודם שמענו, אבל לא ראינו שהוא נתן לה את האתרוג. אומר הרשב"א, באופן כזה היא לא מקודשת. מסביר המוארית שמביא את דברי הרשב"א, מסתם אתה מראה שידה אישה בעדים שאחורי הגדר, כלומר, היא ידעה שיש כאן עדים, רק כי הם לא ראו את המסירה, אבל העדים שומעים שהוא מקדש אותה. ואם לא כן אפילו היה נתינה, זה לא היה מועיל. אבל אף על פי שהיא ידעה שיש עדים, כיוון שהעדים לא ראו את הנתינה באותה שעה, לאו כלום. אומר המוארית, שיכול להיות שאפשר לחלק בין המקרה שהרשב"א מדבר עליו, למה שהמוארית מדבר. כי המוארית מדבר על מקרה שהייתה מסירה, העדים ראו שהבעל מוסר לאישה את הטבעת, מקדש אותה. אלא הם לא ראו את פניה. ואחר כך הם הרימה את הכיסוי של הפנים והם ראו אותה. אז הם ראו את מעשה הקידושין. מה שאין כן הרשב"א מדבר על מקרה שהעדים לא ראו את מעשה הקידושין, לא ראו את הנתינה. יכול להיות שזה לא מהווה ראייה, דברי הרשב"א, למקרה שהמוארית מדבר עליו. והאבני מילואים אומר שנראה לניו דעתי דחאי גוונה אבי קידושין בעידים. כל מה שאנחנו צריכים עידים בגיטין וקידושין זה עידים שבחינה זאת, כלומר גדר של ענן סעדה, אנחנו לא צריכים עידים שירו, אלא על פי שניים עידים יקום דבר, שזה אנחנו אומרים עדין בקידושין, כמו לומדים את זה מממון. אומר אבני מילואים, דחאי גוונה וקידושין ועידים דעדה בעין הנעידים על גיטין וקידושין, אלא בכדי שיתוודע לאלמה ולא יוכל אחד מהם להכחיש. כל העידים שאנחנו צריכים כדי שהוא לא יוכל להכחיש, ועל פי שניים עידים יקום דבר, וכיוון יכולים להחזיק בה ולראותה, אבל כאילו מקדש אותה בפני עידים. וראיה מהר"ן בפרק המגרש. הר"ן בפרק המגרש בגיטין הוא מסביר את דברי רב אלעזר שאומר שעדי מסירה קרתי. מחלוקת ברבי מאיר ורבי אלעזר אם עדי מסירה קרתי או עדי חתימה קרתי. רבי מאיר אומר שעדים של גט, אם הם חתמו, אפשר למסור את הגט הזה בלי נוכחות עדים, כיוון שעדים החתומים על הגט היו מאמתים את הגט הזה. עכשיו הגט הזה הבעל מוסר לאישה אפילו בלי עדים, היא מגורשת, כי זה שמחזיקה עכשיו שטר חתום עם עדים, שזה שטר אמיתי, ואם זה אמיתי זה היה קודם אצל הבעל ועכשיו זה אצלה, אז היא מגורשת. עדי חתימה קרתי, העדים החתומים על השטר הם עושים את הקריטות. רב אלעזר חולק, ורב אלעזר אומר עדי מסירה קרתי, צריכים עדים שרואים את המסירה. ונחלקו איך להבין את דברי רב אלעזר. הר"ן מסביר שרב אלעזר שאומר עדי מסירה קרתי, פירושו של דבר שצריכים עדים שרואים את המסירה. ואז אפשר לתת גם גט בלי עדי חתימה. העדים רואים את המסירה ואז היא מגורשת. בניגוד למה שרבי מאיר אומר שעדי חתימה קרתי עדים בלי גט בלי חתימה, אין לזה ערך, כי עדי החתימה הם הקובעים את התוקף של הגט. אבל אליעזר אומר לא, עדי המסירה הם הקובעים את התוקף של הגט, ואם כתב גט ללא חתימה, ללא עדי חתימה, עדים שחתמו, אבל הגט נמסר בפני שני עדים שרואים שהם מסר, האישה המגורשת. אבל אומר הר"ן בהסברתו את דברי הריף בדעת רב אלעזר, שאם הבעל החתים עדים, לא צריך להחתים עדים לפי רב אלעזר, אבל הוא החתים עדים והוא נתן לה את הגט בלי נוכחות עדים, גם כן היא מגורשת. למה? מסביר הר"ן, כי עדי החתימה הם בעצם הנזעדי שהוא מסר לה, הם עדי נפחים לידי מסירה, צריך עדי מסירה, צריך שיהיו עדים בשעה שהוא נותן לה, אבל זה נקרא עדי מסירה. למה? כי שטר שחתום בעדים והשטר הזה מקוים, הוא ברור שהשטר הזה הוא כשר, כלומר שהבעל כתב את השטר הזה, כעת השטר נמסר לה ונמצא בידיה, והיא מחזיקה את השטר, אין שום סבירות שהשטר עבר לידה באופן אחר חוץ מאשר כשהבעל מסר לאשתו. זאת אומרת העדים החתומים על השטר הם כאילו מעידים שהשטר הזה נמסר לאישה, והם מהווים עדי מסירה. ענן סעדה, שהשטר הזה נמסר לה וזה מספיק, לא צריך עדים שראו. לרבי עזר שאומר עדי מסירה קרתי, צריכים עדים שיודעים שזה נמסר, זה נקרא שיש עדים שיודעים שזה נמסר, מכיוון שהשטר הזה נחתם באופן כשר, והיה בוודאי על ידי הבעל הוא נחתם, ועכשיו הוא נמצא אצל האישה, העדים האלה כאילו מעידים השטר הזה נמסר מהבעל האישה. כך מסביר הר"ן זאת אומרת שכל הצורך בעידים בדבר שבערווה, שזה בגט, זה לא מעידים ממש שרואים את מסירת הגט. זה הנעשה זה גם מספיק, כוח של עידים. כלומר, אפילו הבעל מסר שטר חתום בלא עידים, גם כן זה נקרא שיש כאן עידים. זאת אומרת שבמקום שהסבירות היא כמו כוח של עידים, זה מספיק. לא צריך עדים רואים בעין, אלא רק צריך שיהיה הוכחה כזאת ברורה בדרגה של עדים, שאחר כך יכול למת את הדבר וכווי שהתבדע הדבר לעולם, כמו של לשונו של ענן סעדה, שבאמת היה הגירושין הזה. אם כן, גם במקרה שלנו, אומר אבני מילואים, במקרה של המוארית, שיש כאן עדות ברורה, הם לא ראו את ה פניה של האישה בשעת המסירה, והם מפני שפניה היו מכוסים, אבל זה ברור ב-100% שזאת האישה קיבלה את הקידושין, ועכשיו הם רואים את פניה, ויש כאן עדות ברורה, ולכן לא צריך שהם יראו את פניה דווקא בשעת הקידושין. גם אחרי זה העדות הזאת, מה חסר בה? לא חסר בה שום דבר. מוכיח אחרי אבני מילואים את הדבר הזה מתוספות וראשונים בגיטין, שתוספות אומר היה רגיל רי לקרוא את הגט קודם נתינה ואחר נתינה. ומי הוא? פשיט, האם קראו את הגט אחר הנתינה, העדים ראו את הבעל נותן לאישה את הגט, אבל הם לא ראו מה כתוב שם, והם קוראים את זה אחרי הנתינה, גם כן זה טוב. אף על פי שיכול להיות שהוא נתן לה סתם נייר, בשעת הגירושין הם לא ידעו בוודאות שזה גט, אלא יכול להיות שזה משהו אחר. אחר כך הם קראו את זה מגורשת, כך כתב הראש והר"ן רבינו ירוחם ועוד הרבה ראשונים. אבל הוא מביא כאן שהמרדכי לא הסכים עם זה. לא נהירה. כלומר, בית יוסף אומר שמה שכתב רישי, אם לא קראו תחילה וקראו לבסוף, דפשיטא שהיא מגורשת, כתב המרדכי דלא נהירה לארם, משום דבאינן דבישת נתינה ידי סעדי דיוגת. כלומר, זה לא כל כך פשוט, לא כולם מסכימים. המרדכי אומר, צריך שבשעת התנתיה הם ידעו שזה גט. לא מספיק שאחר כך הם יודעים שזה גט. והרי הידיעה הזאת היא ידיעה מושלמת, כי הם ראו את הנייר הזה ניתן לה, והם מיד קוראים אחרי כן. אין כאן ספקות שזהו מה שנמסר לה, ושזהו גט כשעכשיו הם קוראים את זה. ואף הפי כן אומר המרדכי, זה לא טוב. לא כל כך פשוט שזה טוב. כי צריך שבשעת הנתינה הם ידעו שנמסר לה גט. ממשיך אבני מילואים, אבל מלבד המרדכי, הרבה שיטות כאן של ראשונים, שאם ניתן להגט ואחר כך קראו מה שכתוב בגט, הרי הגט בסדר והיא מגורשת. זאת אומרת שלא צריך שיהיה עדים ממש שרואים שבשעת המסירה זהו הגט. וכן אותו דבר, לא צריך שידעו את פניה של, שירו את פניה של האישה בשעה שהוא נתן לה את קידושין, אלא אם אחר כך היא הרימה את פניה והם ראו, אז היא מקודשת. כך אומר אבני מילואים. ועוד אומר אבני מילואים, עיקר עדות דבינן בגיטין לקידושין אינו אלא משום דאלפינן דבר דבר מממון, במקום הכחשה דבי שני עדים, וגבי ממון גוף אינמי מהן עדות בלא ידיעה. כלומר, כל המקור שאנחנו צריכים עדים בקידושין ובגיטין, זה לומדים מממון. מצא בערווה דבר, ועל פי שניים עדים יקום דבר. כמו שבממון צריך שיהיו שני עדים, כך גם בגיטין וקידושין צריכים שיהיו שני עדים. אז כמו שבממון מספיק עדות של ידיעה ולא ראייה, גם אותו דבר בקידושין, אי אפשר ללמוד מממון מה שאין בממון. ובנקודה הזאת אנחנו צריכים קצת להעריך. השיעור הזה הוא שיעור של הקצות, של בני מילואים. אני רק מייצג אותו, מקווה שייצג טוב. אני מביא הרבה דברים, הדיון של בני מילואים והקצות בכמה וכמה מקומות, ועל ידי זה מתבררת כאן הדברות השיטות בדיני עדות בקידושים. הקצות בסימן ריש מם סעיף קטן א', מביא קושיית הרשב"א איך אפשר ללמוד מממון על דבר שבערווה, כאשר בממון לא צריך ללמוד שצריך עדי קיום בדבר שבערווה. איך אפשר ללמוד את זה מממון כאשר בממון עצמו אפשר לעשות קניינים ולעדים, אם שני המקונה והמוכר מסכימים למחירה, לא צריכים שיהיו עדים נוכחים כדי שתתקיים המחירה. ולמה בקידושין אנחנו אומרים שצריכים עדים נוכחים כדי שהקידושין יתקיימו? והוא אומר שהרשב"א דן בשאלה הזאת, והרשב"א בקידושין בפרק שלישי אומר שמה שאנחנו לומדים מממון זה אנחנו לא לומדים מממון במקום ששניהם מסכימים, אנחנו לומדים מממון במקום הכחשה, במקום שיש בעיה ששני הצדדים לא מסכימים וצריך לדעת מה עובדות, שם צריכים עדים, על פי שניים עדים יקום דבר. אחד תובע מהשני, השני מכחיש, צריך לדעת מי הצודק. שני עדים, יש להם את הכוח לברר את האמת. במקום שיש הסכמה, לא צריכים עדים בממון. במקום שיש הכחשה, צריכים עדים. על פי שניים עדים יקום דבר. ומהמקום שצריכים עדים, משם אנחנו לומדים על גיטין וקידושין שצריכים שני עדים על גוף המעשה. כך אומר הרשב"א. והקצות מביא גם שיטה מקובצת שהוא שואל את השאלה הזאת ומשיב. אלא דעתם לא ילפינן עריות מממון, אלא ממקום שנאמר בממון דבר, דהיינו על פי שני עדים יקום דבר, ועתם במקום הכחשה, ומאי דוכתא דווקא ילפינן מעתם על פי עדים, אף עריות דווקא על פי עדים, כממון במקום הכחשה. כלומר, באיפה שיש צורך בעדים, שם התורה שרק אמרה על פי שני עדים יקום דבר בממון, איפה שיש הכחשה, ויש קש, גזירה שווה, כאן כתוב דבר וכאן דבר, אנחנו לומדים את זה לקידושין, שצריכים עדים בקידושין ובגיטין. אבל עדיין הקושיה במקומה עומדת. אבל אם הבעל והאישה מסכימים, אז מי אמר ללמוד מממון והכחשה? שצריכים עדים, שני עדים, אפילו כשהבעל והאישה מסכימים? והקרתי לא יתברר לה, אני יודעתי דיו גוף המנהלן לדבר דכתיב בערווה הוא לגוף המעשה. מאיפה אתה לומד בערווה שזה לגוף המעשה ולמילף מאח דבר דממון דכתיב במקום הכחשה? אולי מה שכתוב דבר שבריות זה גם כן במקום שיש הכחשה, ובמקום שאין הכחשה לא צריכים עדים. מה צריכים ללמד אותנו? שאף על פי שבייסורים עד אחד נאמן, בעריות לא נאמן כמו בממון, צריכים תמיד שני עדים במקום שיש הכחשה. על כן בא הקצות ומחדש חידוש מאוד גדול. הוא אומר שבממון אין אפשרות לעשות קניינים אלא בעדים. ומשם אנחנו לומדים את זה באמת לדיני גיטין וקידושין. ואם שניהם מודים, זה עדים. אם המוכר והקונה מודים, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אז יש לנו עדות. ולכן הקניין חל. וגם בגיטין וקידושין צריכים עדים. מכיוון שתמיד צריכים עדים, אלא בגיטין וקידושין אין מושג של הודעת בעל דין. למה? כי זה חייב להכרינה. כי אם האישה מקודשת, היא נאסרת על קרובים, על קרובים שלו, והוא נאסר על קרובים שלה. אז זאת אומרת, אם היא אומרת שהיא מקודשת, יש מזה נפקא מינה לאחרים. וזה אין בכוחה לאסור. זה צריך שני עדים. היא לא יכולה לאסור על אחרים. אז לכן, כיוון שהיא חבה לאחרינה, אין כאן גדר של הודעת בעל דין. הודעת בעל דין זה שאדם מחייב את עצמו, אבל לא שהוא מחייב את האחרים. הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, זה הכוח רק על עצמו. הקצות מבסס את הדברים שלו, שבעצם זה כבר חקירה מה גדר של הודעת בעל דין. האם הודעת בעל דין זה התחייבות, או הודעת בעל דין זה נאמנות. והוא הוכיח כבר בסימן למדלת שהודעת בעל דין זה נאמנות ולא התחייבות. כלומר, יש מישהו שאמר שהודעת בעל דין, כשאדם מודה, אנחנו לא מאמינים לו, לא צריכים להאמין לו שהוא חייב. הוא רוצה להתחייב לבריאות, מה אכפת לנו? אתה רוצה אומר שאתה חייב לפלוני, אתה יכול לתת מתנות, למה לא? אנחנו מקבלים את דבריך. לא מתנות שיש לך כוח של נאמנות, שאתה כמו עד שמעיד וסומכים על זה, אלא מתחייב. בסדר, אתה יכול להתחייב. זה מארין לב אמר. והקצות חולק עליו, והקצות אומר שהודעת בעל דין זה התורה האמינה לאדם על עצמו, על ממונו, כמו שני עדים. אפילו על אדם פסול, שהוא לא יכול להיות עד, אבל אם הוא מעיד שהוא חייב, אז על עצמו יש לאדם את הכוח להעיד ולחייב ולהודיע שהוא חייב. ואנחנו מקבלים את זה כעדות, כנאמנות, הוא נאמן. ככוח מקביל לעדות, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. על יסוד זה, והוא מוכיח את זה, זה על פי רש"י במסכת קידושין, שרש"י אומר כי הוא זה על פי, אשר יאמר כי הוא זה, כן? אנחנו לומדים על זה, לימודי במקצת, לשונו של רש"י, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי דכתיב, אשר יאמר כי הוא זה, הרי שסמך על מקצת הודעתו. כלומר, כשאדם מודה במקצת, אז הוא נאמן שהוא באמת חייב מקצת, ולכן הוא צריך להישבע על השאר. אם אדם יכפור בכל ויגיד אני מתחייב בחצי, כלומר, תובעים אותו 100. הוא אומר, אני לא חייב כלום, אבל אני מוכן להתחייב לתת לך 50. הוא לא נשבע שבועת מודה במקצת, כי הוא כופר בכל. וכשאדם אומר שהוא חייב מקצת, אז למה הוא חייב להישבע על השאר? מפני שהודעתו היא נאמנות, כי באמת יש דברים בגו של התובע. כי המודה במקצת, מטעם נאמנות, אנחנו מאמינים לו כי הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. על יסוד זה אומר הקצות נמצא, שאם אתה אומר שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, הודעת בעל דין זה כוח של עדות, יוצא שבכל קניין שעושים, יש עדים, יש הודעת בעל דין. ולכן הקניין מתקיים, כי הודעת בעל דין זה לא פחות מעדים, כמאה עדים דמי. אז יוצא שלקיום קניינים צריך עדים, אבל לא ממש עדים, מספיק גם כוח שווה, כוח ששווה לעדות, הודעת בעל דין, גם זה מספיק. הננסיעדה, כוח כזה מקביל לעדות, גם מספיק. זה יוצר את הקניין. מכאן אנחנו לומדים לקידושין, שבקידושין גם כן צריכים עדי קיום. אבל בקידושין ההודעת בעל דין אין, מכיוון שהבעל והאישה, הם חייבים להכרין כשהם אומרים שהתחתנו. ומי שחייב להכרין זה לא דעת בעל דין על עצמו, הוא מודה על אחרים, הוא לא יכול להודות על אחרים. על כן, בקטין וקידושין, אין לנו, על ידי הבעל והאישה, אין לנו את הגדר הזה של הענן סעדי של הודעת דעת כמי העדים דמי, אנחנו צריכים עדים אחרים לקיום הגטין והקידושין. ואם כך אנחנו תופסים את העניין, אומר הקצות, אז יוצא שבעצם גם בגיטין וקידושין אנחנו לא צריכים ממש עדות, אלא גם ענן סעדי, גם כוח שווה לעדות, גם כן מספיק לנו. העיקר שיהיה לנו ברור שבאמת הם התחתנו. אז בירור של ידיעה הוא חזק כמו בירור של עדות של ראייה. לא צריכים של את הראייה ממש. אנחנו חוזרים לדברינו, אז יוצא שאם ראו את האישה שפניה מכוסים וראו שהבעל נותן לה קידושין ואחר כך הוא הרים את פניה, זה ידיעה ברורה. זה מספיק לנו, לא צריך יותר מזה. הקצות מביא בסימן צדיק, סעיף קטן זל, דברי בית שמואל, שאומר אם טבעת בידו ואמר הרי את מקודשת לי בטבעת זו זה ולא ראו עדים נתינה רק כמעט רגע הטבעת בידה, העדים עומדים בחופה ורגע הסיחו את דעתם, המקדש הרב אמר להם הם ראו שהטבעת בידו של האיש שקדש על את העדים, אתם רואים, טבעת שלו, שווה פרוטה, כן, רואים. נו, עכשיו הוא אומר, תגיד לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדעת משה וישראל. באותו רגע, העדים, לא הסתכלו. יש הרבה דברים מעניינים בחתונה. רגע אחד הסיחו דעתם, הם שמעו אותו אומר, אחר כך הם מסתכלים, רואים מה טבעת על היד שלה. ולא ראו את הנתינה. או מפני שהצלם נדחף באמצע. איזה סיבה שהם לא ראו את הנתינה. תמונה של הצלם, לא יודע אם יש לזה גדר של עדות. אפילו וידאו. אז מה עושים? האם הוא צריך לתת לה עוד פעם את הטבעת ולהגיד לה הרי את מקודשת? או שהוא ראו את זה בידו. ועכשיו בידם. לא יכול להיות משהו אחר. זה ודאי ש... הבעל נתן לאישה, זה אין ספק, יודעים, זאת הטבעת, וזה האיש, וזאת האישה, וברגע זה זה היה אצלו, ועכשיו זה אצלה. אומר הבית שמואל, שבמקרה כזה, היא מקודשת. מכיוון שיש לנו ידיעה ברורה שמקודשת, הוא אומר שזה כמו ההלכה הזאת, היא בסימן צדיק, בשולחן ערוך, אני לא התרחב לזה. והתומים השיב, מה אתה מביא ראיה מדיני ממונות? בדיני ממונות במקרה כזה זה ממש כמו עדות. אבל כי למה דבני ממונות לא עברי סעד אלא לשקרי? וכאן, אז הידיעה היא ברורה. אם כן פשיטה דבדיעה כזה ענן סעד שהוא אמת. מה שאין כן בקידושין גזרת המלך המקדש בלי עדים שאין קידושין כחלין כלל. אם כן מה בכך שהוא ידיעה אמת שנתקדשה? אבל התורה היא צריכה עדים. זה מה שמביא הקצות מהתומים כאן. תומים עוד המשיך. והקצות כדרכו אומר מה פתאום זה גזירת מלך? הרי כבר הוכחנו כמו הרן בפרק המגרש שדי חתימה הם כמו עדי מסירה. זאת אומרת שענן סעדי זה מספיק והוכחות מהסוג הזה זה מספיק כמו עדות ממש ולא צריכים לראות את הראייה ממש שהוא נתן לה את הקידושין. כן, אנחנו רואים בעצם יש כאן דיון מהפוסקים בשאלה הזאת האם צריך עדים ממש, גזירת הכתוב כמו כלשונו של התומים, גזירת מלך שעדים צריכים לראות, לא מספיק לנו ודאות של ידיעה, צריכים אנחנו צריכים עדים שרואים את העובדה בשלמותה. רואים שהוא נתן את הקידושין לה ואמר לה, הרי את מקודשת. ולא מסתפקים בשום סברות. כמה שזה מסתבר שמקודשת, שוודאי שמקודשת, שידוע שמקודשת, צריך לראות באופן ודאי. נחלקו הראשונים בדין שנמצא קרוב או פסול עדותן בתילה. הדין הוא כזה שאם בתוך העדות עד אחד קרוב או פסול, אז כל העדות בתילה. נחלקו הראשונים בזה, האם נמצא קרוב או פסול, הכוונה כשראו את המעשה היה בין הרואים אנשים פסולים, אז הם כבר, חלק מהם אפילו הקשרים, לא יכולים לבוא ולהעיד בבית דין, כי עד הרואה, האדם מתחיל להיות עד משעה שהוא רואה, לא רק משעה שהוא בא לבית דין להעיד, אלא משעה שהוא רואה הוא כבר מתחיל להיות עד. ואם בתוך בין הרואים היה אחד מהם קרוב פסול, אפילו הקשרים לא יכולים לבוא ולהעיד. או רק עד המעיד, בו הגדר שנמצא אחד מהם קרוב פסולים, באו רק כשרים להעיד, אף על פי שראו בין הרואים היו גם פסולים, לא משנה לנו, כיוון שהם לא באו לבית הדין ורק באו הכשרים, אז העדות כשרה. אלא אם כן באו גם פסולים וביחד הם מעידים בבית דין, נמצא אחד מהם קרוב פסול, כל העדות מתבטלת גם של הכשרים. שואל התוספות במסכת סנהדרין ועוד מקומות. על השיטה שאומרת, על שיטת הרשב"ם כמדומן, שהוא אומר שעד הרואה הוא כבר נעשה עד. משעה שאדם רואה הוא כבר נעשה עד. אז איך אפשר לעשות חתונה? בכל חתונה יש קרובים. הקרובים נמצאים הכי קרוב שם על העד. לחתן ולכלה, ויש עדים פסולים, עדים כשרים, וכיצד והעדים הכשרים נפסלים, כי הם לא יכולים אחר כך לבוא ולהעיד. אז אין עדות. באמת מה עושים? הרי זו שיטה ברורה, שיטת הרשב"ם, שעד הרואה הוא כבר נהיה עד, ונמצא אחד קרוב פסול בין הרואים, כבר הוא פוסל את העדות. הקצות מביא את זה בסימן למדו, והוא אומר שצריך לייחד עדים ולהגיד לעדים, רק אתם העדים, כאן יש קרובים פסולים, אתם לא יחד איתם, אתם הבעל מייחד את שני העדים האלה שהם יהיו העדים מיוחדים. אכן ראוי ונכון לכל מסדר קידושין לזרז לייחד עדים בשעת קידושין, שיהיו אלו העדים המיוחדים מכוונים להעיד. ואם לא כן, אבל נמצא אחד מהם קרוב פסול, כיוון במעמד שם עומדים ברבוביה פסולים עם קשרים. והקצות מביא ריטב"א שאומר כך, בקידושין מוכרחי, אף על פי שלא בעינה נתן מדי, מיוקוליך שיש באותו מעמד כשרים ופסולים או קרובים, צריכים לייחד עדים, דילו, כיוון דהי כעת פסול ביניהם, עדות כולם בתילה. ואף על גב דאמרינן לעולמך זה עתיתן וכו', היינו בדיני ממונות דיני נפשות, שאין העדות מתקיימת אלא עד שבאים לבית דין, ושעת ראייה לא חשיב עדות. אבל לך בקידושין אין העדות באה לאמת הדבר בלבד, אלא אפילו ידינן דאחה קושתא דמילתא שקידשה אינה מקודשת בלי עדות. כלומר הריטב"א אומר שהרי בקידושין צריכים עדי קיום, לא רק עדים שיוכלו להעיד אחר כך שהקידושין היו, אלא צריכים עדים שעדי קיום. וכאן, עכשיו זה שעת עדות שלהם. אז אם נמצא אחד קרוב ועשוי לדתם בתלה, לפי שיטת הרידווה, הקושייה שמקשה רי על רשבם, קשה עליו עצמו. מה אתה מקשה מקידושין? גם עליך קשה. קידושין העדות עכשיו מתקיימת. לא כשבאים להעיד. עכשיו, כשהם רואים את הקידושין, אז הם יוצרים עדות. אז הם יוצרים את הקידושין. ונמצא אחד קרוב ועשוי לדתם בתלה. כך אומר הריטמה. ולכן צריך לייחד עדים לכל הדעות. גם לדעות שאומרות שנמצא קרוב ופסול זה בבית דין, בדרך כלל, כי כל העדויות בדרך כלל הם כדי לברר את הדבר אחר כך. לא בשביל עצם הראייה. אבל כאן שעצם הראייה היא פועלת, אז עכשיו הם גדרי עדים, בוודאי שעכשיו יש להם גדרי עדים. ואז נמצא קרוב ופסול אותם בתלה. לכן צריכים לייחד עדים. בעצם הריטב"א ענה על הקושייה, כי הקושייה, מה אתה מקשה על הרשב"א? תקשה על עצמך. מה אתה מקשה? עדי גיטין וקידושין? עדי גיטין וקידושין צריכים עדים עכשיו. לא רק שיבואו לברר את המציאות, מה הייתה. כולם. אבל הם לא נחשבים קאט אחת. ראו, אבל זה לא קאט שמתחברת ביחד לעדות. מה באמת אבי חשב שהוא מקשה על רשב"א? ולמה הוא לא חשב כמו הריטב"א? הוא אומר, כל מה שיש לנו גדר נמצא קרוב ופסול לדותם בתלה, זה כשבאים עדים לבית דין להעיד, ונמצא אחד מהם קרוב ופסול, עדותם בתלה. אתה רשב"ם אומר, שאם כבר ראו לא יכולים לבוא לבית דין, אז איך יש עדי קידושין? איך יש עדי גיטין? אם הם לא יכולים לבוא אחר כך לבית דין, אז מה שווה העדות שלהם? אם נמצא אחד קרוב ופסול ורואים ביחד, אז גם הכשירים לבד לא יכולים לבוא לבית דין. איזה מין עדות זאת? עדות שאי אפשר להשתמש בה. זאת לא עדות. כך שואל רי על רשב"א. הוא לא מבין כמו הריטב"א שהעדות מתחילה בקידושין על עצם יצירת הקידושין. כי כל מה שצריכים עדים בקידושין לפי דעתו זה רק בשביל אחר כך לברר מה היה. כך סובר רי. לא כמו הריטב"א. כל התפקיד של עדי קידושין זה אחר כך אם יהיה שאלה, אז יהיו עדים שיוכלו להעיד. ואם יש כבר עדים כאלה, אז הקידושין תופסים, כי אפשר לברר. לא משנה אם העדים אחר כך הלכו למדינת הים, אבל לא היו עדים כאלה שאפשר עכשיו לברר. אבל עדים כאלה שאף פעם לא יוכלו לבוא לבית דין, מפני שנמצא קרוב ופסול, איזה מין עדות זאת? אז איך אתה רשב"ם אומר עד הרואה הוא כבר חלק מהעדות. העדים האלה לא, העדים הקשירים לא יוכלו לבוא להעיד. זה התפיסה של רי. ובאמת מה תהיה התשובה של רשב"ם? שהוא אומר שעד הרואה הוא גם כן עד. הוא אומר, בקידושין אני לא צריך שהעד הזה יבוא להעיד אחר כך. בדיוק, והסברה של הריטב"א, אבל ההפך, איך נמצא אחד קרוב ופסול אותן בתלה, זה עד שמעיד אחר כך. מי שאם ראה מישהו מהפסולים יחד עם הקשירים, אי אפשר להעיד אחר כך. זה נכון. אבל בקידושין לא צריכים שהם יבואו להעיד. יש זירת הכתוב שיהיו עדים בשעת הקידושין. לכן הוא לא יוכל לבוא להעיד אחר כך. זה לא מקלקל את העדות שלו עכשיו. כי בקידושין זה גדר מיוחד, זה גדר של עדות על הקיום של הדבר. וכאן צריכים עדים ממש, זה לא עדים כדי לברר, שגם מספיק הננסיעדי, שזה אותו הסברה. העיקר, אם אנחנו יודעים שבאמת אם יתקדשו, אז זה בסדר כבר. אלא יש כאן זירת כתוב מיוחדת. לא בשביל הבירור של אחר כך. וכיוון שלא צריכים את הבירור אחר כך, עכשיו הם לא מצטרפים, כי כל הבעיה של צירוף זה רק כשבאים לבית דין. כל הבעיה שנמצא קרוב ופסול לטעם תפילה זה כשבאים לבית דין. כשלפני שבאים לבית דין אין בעיה שנמצא קרוב ופסול. לא כמו הריטב"א שחושב שעכשיו יש כאן יצירת עדות ויש הדין של נמצא אחד מהם קרוב ופסול. גם רי לא חשב ככה, כי אחרת היה קשה עליו בעצמו. הרשב"ם שמשיב, הוא אומר, אני מסכים איתך שבאמת הם לא יכולים לבוא לבית דין. אבל זה לא מפריע לי. הם עכשיו רואים והם עדים. והקידושים מתקיימים. כי לא צריך, העדי קידושים זה גזירת הכתוב שיהיו נוכחים עדים בשעת הקידושים, ואז הקידושים מתקיימים. אף על פי שהעדים האלה לא יוכלו אחר כך להעיד שום דבר. לסיכום, יוצא בעצם שיש כאן מחלוקת ראשונים. אני לא הזכרתי את הדעה של רבנו אפרים, שבעצם השורש של נקודת המחלוקת. הר"ן, אני הזכרתי שהר"ן אומר שעדי חתימה הם בעצם עדי מסירה. הר"ן מעריך בזה מאוד מאוד בפרק המגרש, חולק שם על רבינו אפרים שאומר שלא, שלפי רב אלעזר עדי מסירה צריכים להיות נוכחים. אם אין עדי מסירה אין גירושין לפי רב אלעזר. עדי חתימה לא מהווים עדי מסירה, לא מספיק ענן סעדי, צריכים לראות. זאת השיטה שכמו שהבנו שהרשב"א אולי סובר ככה, והאביב של המוהר"י צובר ככה, ואולי המורדכי שנזכר שהוא סובר כך, שצריכים העדים לראות, לדעת מה כתוב בגט עוד בשעת המסירה שלו. שהם סוברים שעדי קידושין וגירושין, כלומר שבערבה צריכים להיות עדים מטעם מדין גזירת הכתוב, לא מדין על הנסעדה, לא מדין שאחר כך נוכל לברר על פיהם, אלא עצם קידושין כך הם חלים. וזה לומדים, כמו שהרשב"א שובה בקצות בסימן קורי שמים א', לומד את זה, צריכים עדים בהכחשה בממון, משם אנחנו לוקחים שצריכים עדים בקידושין. ועדים בקידושין בלי עדים אינם קידושין. זה גזירת כתוב. ועל כן, אם האישה מחוסה ולא רואים את פניה, לא בסדר. כי העדים צריכים לראות מי המתקדשת. אם הבעל נתן לה את הטבעת וברגע הזה השיחו העדים מדעתם ולא ראו את המסירה, זה לא טוב לפי הדעות האלה. אמנם רוב הדעות הן חולקות על זה. אבל יש גם באחרונים, יש כאלה שרוצים גם להגיד שגם הרשב"א לא התכוון למה שאנחנו פירשנו בדבריו. נחלקו בזה האחרונים בדיון על האם אכן יש בזה מחלוקת אפילו, כן? או שכולם מסכימים למה שאמר רבני מילואים, שמספיק לנו עדות של ידיעה ולא צריכים עדות של ראייה ממש. כי, כמו שאמרתי, שעל הר"ן בעצמו יש שם מחלוקת בראשונים. אז נפקא מינה למעשה, כמו שאמרתי, יש לזה לשני הצדדים. מצד אחד צריך עדים ממש שראו, ומצד שני אנחנו, זה הולך לכולה, שבמקום שנמצא קרוב או פסול, כיוון שהעדים צריכים להיות רק על הראייה ולא צריכים להעיד, אז לא אכפת לנו ולא צריכים בכלל לייחד אותם. זה לפי הדעה הזאת שאומרת שגזירת הכתוב לא צריכים לייחד עדים. למה? מפני שהם בשעת הראייה אין גדר שנמצא קרוב ופסול, אחר כך הם לא יכולים להעיד, מה אכפת לי? לדעות אחרות צריך לייחד עדים. לכן מסיים הקצות החושן שצריך, שכך ראוי להיזהר בזה, שהעידנה נהגו שמייחדים עדים בשעת קידושין וראוי להיזהר בזה.